טוב, אז הנושא שלנו, פעם שעבר דיברנו על ביקורת המקרא בגדול, כאילו על, על מה הרעיון, מה הטענה המרכזית ומה יוצא ממנה, וכל מיני בעיות, קושיות או סתירות שיש בתוך הבעיה הזאת, בראש ובראשונה שזה, סוג של המצאה, סוג של קונספירציה, כאילו שאומרים, הסיפור הוא לא כמו שסיפרו לכם, אלא אני אגיד לכם מה היה בדיוק, כמה שהם אחרי, הנה, הייתה ועדה, קיצור, זה מה שדימנו בפעם הקודמת, וגם שהרבה מהטענות שכאילו מכוחם הביקורת יצאה, שיש סתירות ולא ייתכן שמחבר אחד איתו לסבר מסתירות, בסוף אותן קושיות נשארות כמו שהן, כי בסוף אומרים, אז עזרה עבר לכל, בסדר את זה, טוב, אבל עדיין הוא... כאילו, נתנו שיר סתירות בספר, אז נגיד היה עורך אחד, היו שיר סתירות, כלומר, הרבה מהכוח, מהקושיות, אז בסוף הם לא עמדו, לא פתרו את מה שבאו לפתור, נכון, אה? אז זה היה לגבי זה. עוד נקודה שאמרנו אז, והתחלנו את זה, ואני ארחיב את זה עכשיו, יש הרבה הוכחות מה, או הרבה מילים או ביטויים בפסוקים, שמהם יוצא שהכתיבה של התורה הייתה מוקדמת. היא לא הייתה יכולה להיות מאוחרת מאוד, כי זה מידע שלא היה גלוי. כלומר, סתם ניקח את הביקורת אומרים שכל מיני ספרים נכתבו בימי יאשיהו, שזה אומר השמינית לפני הספירה, באזור שם, כלומר לקראת, אולי אפילו שביעית, כלומר לקראת סוף הבית הראשון. אז אומרים, מידע כמו שמופיע בתורה, לא יכול להיות גלוי לפני סופרים מהתקופה שהם מייחסים אותה אליה, כי יש שם המון מידע ומילים שהם, שהיום אנחנו מכירים מהארכיאולוגיה ומאוד תעודות, שיש להם הקשר מקומי נכון בתקופה הקדומה, אבל אז לא יכולים לדעת, ולהניח שאז היה להם ארכיאולוגיה ויודעו לברר את הכל, זה קצת קשה. אז אני אמשיך בזה עוד טיפה, נגיד, טיפה התלבטתי מאיפה להתחיל בפרט הארכיאולוגיה, יש שתי צירים הגיוניים לעבור איתם. אפשר ללכת לציר הכרונולוגי, כלומר, להתחיל דבר דבר, כלומר, מה סיפור האבות, טוב, שם יש מעט דיונים, כי באמת, מה אפשר למצוא, כן, על ימי האבות, אבל כן אפשר למצוא ראיות נסיבתיות, שההקשר שעליו התורה מדברת הוא כן מתאים להקשר שאנחנו מכירים מהארכיאולוגיה, אז אפשר להתחיל מהציר הזה, כאילו, אבות, ימי מצרים, היציאה ממצרים, ההתנחלות והמלוכה. מצד שני, יש גם היגיון ללכת בכיוון ההפוך. כי אנחנו יודעים איפה אנחנו נמצאים, וכשבודקים את המסורת אחורה, אז בודקים לכל שרשרת, האם השרשרת האחת לפניה, היא מחזיקה אותה טוב. אז יש גם היגיון ללכת אחורה, מבחינה הזאת. כלומר, אנחנו יודעים שבית שני כולם מכירים, אפילו בית ראשון עכשיו, כולם מכירים, ואז שם נחת אחורה, מלוכה, תחילת המלוכה, ואז התנחלות מצרים מכל זה. אז יש היגיון בשני הדברים. הספר חשוב של קאנט קיצ'ן, שהוא נחשב, פעם שעברה, אמרנו בשמו, הוא נחשב אחד החוקרים המובילים של מצרים העתיקה, ויש לו המון המון ספרים, הוא איש מאוד מבוגר, הוא בא לפחות, לדעתי כבר כמעט בן 100. כן, אז יש לו ספר על, בנושא הזה של המהימנות של התנ״ך כמקור היסטורי, אז הוא הולך בכיוון הזה, כלומר אנחנו מסדר את הפרקים ככה, שהוא מתחיל מהכי קרוב אלינו, והולך כאילו אחורה אחורה את הזה, אם יזכר נכון, כלומר פתחתי את הספר הזה פעם בגוש, וזה הסידור, ושוב, זה ההיגיון אצלו, כלומר הוא אומר, אנחנו יודעים איפה אנחנו נמצאים, אז בודקים כל שלב אחורה לראות מה מחזיק אותו ואיפה זה. אני לא אומר שאנחנו נעשה בכך כמו אחת השירות בצורה מלאה, כי רציתי להשלים איזה נקודה לגבי מצרים, שאמרנו פעם שעברה שהתחלנו אותה בחצי מילה, ואז נעבור כן למאה מלוכה וחזרה אחורה להתנחלות והיציאה שוב. אז מבחינת הפסוקים, מה אנחנו מוצאים בתורה, שזה מאוד מתאים, או זה מראה שהכתיבה היא בתקופה, של היציאה עצמה ממצרים, או קרובה אליה, כלומר, בזמן קרוב, שעדיין יש היכרות עם המילים המצריות והתרבות המצרית של אז. אז פעם שעברה התחלנו את זה, אני אומר עכשיו בזריזות. יש המון מילים מצריות ממצד העתיקה, שנכנסו לעברית של התנ״ך, ומאז גם עד היום, אבל נכנסו כבר אז, שהן מראות שזה מדובר ב... היה מפגש קרוב בין השפות האלה. כלומר, זה לא דבר שהוא קורה מאליו. אז כמה דוגמאות שהבאתי, כמובן פתאום ברמסס, הערים שמוזכרות, הרבה מהשמות של הלוויים הם שמות מצרים, אמרנו משה, מרים, אהרון וחור, אני לא זוכר מה אהרון וחור אומרים במצרית, אני יש להם איזה משמעות, אבל בכל מקרה זה מילים שזה שמות שיש להם את ה... מכירים אותם במצרים העתיקה. כמובן חרטומים וכל זה, אמרנו פעם שעברה גם התיאורים של התיבה. התיבה זה במצרית עתיקה וגם גומי וסוף, כמו כל הדברים האלה. מישהו ספר, אני לצערי לא זוכר את השם של החוקר הראשי שאמר את זה, אני רק ראיתי את זה מכלי שני, מדוקטור דוד שפירה, אז הוא סיצידד בשם אחד מחקר אחר, שאומר מוצאים 26 מילים ממצאת עתיקה בתנ״ך, שמופיעים מאות פעמים בסך הכל, כן? אבל 26 מילים שונות שהם משם, ובתוך זה, המחקר שהוא הזכיר, אז הוא עושה השוואה מאוד מעניינת. הוא אומר, ניקח את עברית, שאנחנו מכירים אותה, ולעברית יש עוד שפות, שהן חיות, שהן קרובות, מאותו אזור. כלומר, אפשר לקחת כנענית, שכמר ישראל, ארץ ישראל, אז יש לנו עוד מואבית, כנענית, כל מיני שפות שהן באזור, ולבחון ביניהם כמה השפעה מצרית יש בכל שפה. והגילוי, התשובה, אחד משמעית יש הרבה יותר בעברית. הוא אומר 26 בעברית עתיקה, באחרים יש ברמה של בין 0 ל-1, 2, 3, 4, אולי זה הכי הרבה, חוץ מעברית. אז הוא אומר, אם כמו דברי חלק מהטוענים, כלומר, היותר סקפטיים לתנ״ך, שהם נקראים, שיש להם סיפור מינימלי יותר, שהם אומרים, עם ישראל בכלל הגיע ממצרים, אז מאיפה המסריל הגיע? אז יש כל מיני וורטים, חלק אומרים שבעצם זה בתוך הכנענים, בעצם מסוימת הפכה להיות ישראלים. אז שואלים, אוקיי, אז אם ככה, אם זה נכון, אז מאיפה הגיע להם המסריל הזה? כלומר, אם הם גדלו בכנען כל הזמן, והאזור שלהם הוא האזור הזה, אז מאיפה יצא שהשפה שלהם היא הכי מושפעת ממצרית, יותר מאשר כל מי שלידם. לכן זה כן מראה על איזשהו מפגש והשפעה גדולה יחסית, שהמצרית על העברית, כן.
מצרים היו בכל מקרה בתוך...
בכנען, נכון, אבל אם ככה היינו מצפים לראות את אותה השפעה גם על הכנענים, גם על המואבים, גם על ההמונים.
כן, פה הם היו יותר.
מה זה פה? מה זאת אומרת פה?
בתקופה שבני ישראל היו פה, אחרי שהם נהיו עם ישראל. על המשך, דווקא במקום הזה.
אבל זה השפעה שמצרית עתיקה. כלומר, זה לא מספיק שבימי יאשיהו המצרים היו חזקים. עכשיו, זה נכון, ובוודאי זה המקובל במחקר, שמצרים היו גורם משמעותי מאוד בכל התקופות, כמעט כל התקופות. גם בזמן היציאה ממצרים, גם כלומר, אז הם היו הרבה שלבים, שמה שנקרא תקופת, כלומר, יש ויכוחים על כל זה, אבל שערי המדינה שהיו בישראל לפני הכניסה לארץ, גם זה, הם היו בהשפעה מצרית, ויש המון תיעודים, הספרות שנקראת אל ה... בכל מקרה, שזה המון מכתבים של ערים מהארץ, או מלכים של ערים מהארץ, אל המלך המצרי, לבקש עזרה, או לתלונן על השכן שמפריע להם, וכל מיני דברים כאלה, מלחמה בין שכם לבין ירושלים, לבין חצור, כל מיני דברים כאלה. אז השפעה מצרית הייתה פשוט על כל המרחב, בהרבה תקופות שונות, ועדיין יש הבדל גדול מבחינת ההשפעה המצרית על העברית לבין האחר. מה אתה אומר שלום?
לדעתי, המצרים שלטו בכנען עד בערך תקופת יציאת מצרים.
כן, ויש אומרים שאפילו אחריה. נכון. אנחנו נאמר על זה מילה, אני לא יודע אם זה היום יכול להיות זה פעם הבאה. זה קשור, ולכן אני מתלבט אם נגיע לזה או לא, יש שני תירוחים אפשריים. בתוך הדיון על יציאת מצרים, יש שני תירוחים מקובלים, כלומר שהרבה אומרים אותם, בסדר? אז זה תלוי על איזה מהם הולכים, אבל בשניהם, בפשטות המצרים, היו גורם עדיין משמעותי באזור. בסדר? אחת הקושיות, אחת הטענות שאומרות שלא יכול להיות שיצאו ממצרים, זה בדיוק הטענה הזאת, אומרים, אתה יוצא לאן? אם גם הרי כנען הם משועבדות, הן כאילו בסוג של שלטון מקומי, אבל של נציגות, כאילו חסות, תחת מצרים, אז לאן אתה יוצא, כאילו, שאת בתוך המגרש של המצרים, כאילו, גם כנען הייתה שלהם.
אולי שאז היה מלחמה בין הפלישתים למצרים, גם כתב כמו שכתב בתורה, אנחנו אלוהים דלתרס, פלישתים, זה היה מלחמה אז, אז לכן היה, כאילו זה הטענה שמעתי, היה מלחמה בין הפלישתים למצרים, ואז בדיוק המצרים היו חלשים, אז היה אפשרות לעבדים בתורה, אז הם היו יכולים...
נכון, נכון. אז אני גם משהו דומה לזה, שגם כשלוקחים את כל אחד מהתערוכים, אפשר למצוא גם בתקופות שלכל המצב היינו הייתה חזקה מאוד, גם שם יש תקופות של יותר חולשה, שמהם אפשר היה לברוח מהם, וגם כשאנחנו רואים שיש מסעות של מצרים לארץ ישראל של כיבושים, זה לא באמת כל הארץ. זה בעיקר מישור החוף. כלומר, זה על הדרך הים, כאילו. סמים, דיברת פנימה בשבילים, כלומר, בגידו וכאלה, אבל זה לא עד להר, בסדר? זה לא מגיע עד קו ההר, ולכן גם כשאומרים שזה חסות מצרית, זה לא אומר שהצבא המצרי יסתובב בו בכל מקום, זה אומר שהיה להם פעם בהם, ועל זה יש תיעודים של המצרים, היו עושים מסע גדול, על החוף, מלך מצרים עולה, כובש מקומות,
מלחם.
גם מלכים יש את מסע שישק, וגם אנחנו מכירים את פרעה נכו, שהוא מגיע דרך מישור החוף, ובמגידו יהושעיהו נלחם בו ונהרג. אבל גם אתם רוצים, זה מוכר, כלומר, זה מקובל. שפעם ב-X שנים יש איזה מסע כזה. נכון, זה נכון מאוד.
אבל הטענה שם, הוא אומר שהיה יציאת מצרים, אבל באופן מאוד מינימליסטי.
פחות אנשים.
הרבה פחות אנשים, והם יצאו, ואז הם השתלבו בתוך התרבות הכנענית. ואז כאילו הם, נראה לי הוא אומר, הוא טוען שזה היה שבט לוי כאילו שיצאו, ואז כאילו הם באו וכאילו...
אמרתי, אתה אומר, אתה יודע מה השם של האיש? יכול להיות שכמו הקיצ'ן אומר דברים בכיוון הזה, אני לא יודע אם בדיוק, אבל בגדול.
לא נראה לי זה היום.
זה לא?
זה היה, כאילו, יכול להיות שהוא אגיד בשמו.
כן, יכול להיות שיש כמה באותה שיטה, כן, מן סתם. יפה, אז יכול להיות שכאילו לפרטים האלה, אז אולי נגיע פעם אחרת, אם יהיה פעם, אם נעשה לזה עוד שיעור. יפה, נכון, יש גם דיון על מספרים, האם זה היה 60 ריבו, יש מי שרצה להגיד, ש-600,000 הכוונה למשפחה, כאילו. ואז זה לא 600,000, זה 60 משפחות. כמובן משפחה לא יודע, אבל 50 אנשים, אבל משהו אחר. הטענה הזאת היא טענה, יש לה גם בפסוקים איזה שהם הוכחות שמחזקות אותה. כמובן, זה מאוד דחוק במניינים. כמו המניינים של ספר, שמפורים בספר התורה, הם לכאורה מאוד ברורים ופשוטים, שזה כן חיבור מספרי. זה לא זה.
הטענה שהיה... איזה בסיס היסטורי למשהו, לכתיבה התורנית.
כן, זה...
אבל...
אבל הפריזו עם המספרים. אז אפשר ללכת בכיוון הזה, אפשר ללכת, ואופציה אחרת זה, זה גם בסיפור, כאילו, בתוך ה... כלומר, נקבל את הסיפור כמו שהוא, את הכתב כמו שהוא, את הנוסח שבידינו, אבל יש כאשר רצו להגיד, כדי להקטין את המספרים, רואים, יש גם הוכחות מהפסוקים שהמספרים יותר קטנים. שזה אפשר לדבר על זה, סתם משהו שאני זוכר בשלוף, שתי הוכחות שהובילו לזה, הסיפור עם התמרים, שמגיעים ל... מוצאים 70 תמרים.
12.
כמה?
12
עינות מים. 12 עינות מים ו-70 תמרים. אתה אומר, טוב, אם מדובר ב-2 מיליון אנשים, אז מה זה 70 תמרים? כל אחד אוכל גלעין אחד ונגמר כל הזה, כאילו מה... כנראה לא ראו את התמרים, זה דבר אחד שרצו להגיד, וגם... נראה שהכניסה מתוך המחנה ומחוץ המחנה זה היה דבר כאילו שעושים אותו ברמה היומיומית, כאילו נכסים, יוצאים, זה לא כאילו זה. שישה לעבור מצד לצד בתוך המחנה, ואם לוקחים מחנה בגלל שיש 60 מיליון אנשים, והם בכוחת קומתי, כן, עוד לא היה צורים ומעליות, אז זה מתפרס הרבה יותר גדול מאשר טווח של יומיומי. אז זה טענות שרצו להגיד שגם בתורה, כאילו, יש איזה... כל מיני הוכחות. כמובן, הקושי על זה, זה המספרים. המניינים הם נכון מניינים ברורים, שהם כן מספרים עוקבים, כלומר, כן מחברים את כולם, ומגיעים לסך שלם. אז יש שאתה רוצה להגיד שזה מספרים, מה שנקרא, טיפולוגיים. שזה שמבטא משהו מבטא זה, אבל באמת זה גדול יותר. בסדר, אפשר להריב על זה, כאילו על המספרים, עד כמה זה גדול. אוקיי. אז רק לגבי עוד כמה דוגמאות של השפעה מצרית, או של היכרות עם המצרים הקדומה, אז רואים את זה בהמון ביטויים שמופיעים בחומשים, כלומר גם בראשית וגם שמות. פעם שעברנו אתכם, אמרנו זה או לא, ראה נגד פניכם, אז ראה או רע זה שם של האל המצרי, אז ככה פרעה אומר להם, כן? אמרנו פעם שעברה, עכשיו נזכר, אמרנו זה, כבד לפרעה, נכון? נזכרנו זה שבמשפט המתים המצרי, אז זה ידוע שמישהו, כשאתה עובר לעולם הבא המצרי, אז שוכלים את ליבו, ואם הוא כבד מדי, אז אומר שהוא לא מגיע לעולם הבא. אז מה זה אומר? זה אומר שהניסוח שהתורה בחרה להגיד, הוא ניסוח שמתכתב או מתפלמס, כאילו דורך על כל מיני דברים שהמצרים מכירים אותם, ויש איזו משמעות מבחינתם, כאילו זה. לא זוכר, אם גם את זה אמרנו, זה דבר מאוד מעניין. אנחנו מכירים שיעקב, כשהוא מברך את השבטים, אז הוא אומר, לא יעשו שרת מיהודה, מחוקק בין רגליו. אז מה זה שבט ומה זה מחוקק? שבט זה סוג של מטה, כן? האמת זה מעניין, כי גם שבט זה גם מטה, לשניהם יש שתי משמעויות, אבל זה אותה משמעויות. כלומר, שניהם זה גם מקל וגם קבוצה. מטות. אז זה שבט. מחוקק בין רגליו זה סוג של... כשרודים... מה המילה? סוג של כזה... כן, סוג שוט כזה, שכאילו שהשלטון, כמו מי שרודה, אז יש לו את זה. ואחד מהפרעונים שהקבר שלו נמצא פחות או יותר שלם, אז רואים את באיזה מנח הוא יושב, אז הוא קבור, אז הוא שוכב, הוא מחזיק בידיים שבט, כלומר גם מטה כזה עם גול, כמו לתפוס כזה בהמה או משהו, וגם את השוט הזה. אז אומרים, יכול להיות שביטויים האלה, יעקב מקרם, כי זה היה ביטויים המצרים, כמו שלטון, ככה היה נראה. אז הפרעה שמת, אז הוא שוכב, אז הוא מחזיק את זה ככה, אבל כאילו אם היה יושב, אז באמת זה יוצא על הרגליים. כלומר, יש לו, השולט מחזיק אצלו את הכלים האלה שמראים על שררה. גם עניין של ששמו את ויסם בארון במצרים, שעשו יוסף, קבורה בארון זה משהו שאנחנו מכירים ממצרים, בתנ״ך, בשאר התנ״ך, זה לא מוכר הדבר הזה, וזה כן מתאים לאז. כנ״ל אמרו לגבי ימי האבל מצרים, שעל יעקב, שזה 70 יום וכל זה, שגם זה לא דבר שהוא מוכר משאר התנ״ך, אבל הוא כן מתאים, סורי, כן מתאים למנהגים המצרים של אז. היה עוד משהו אחד שלא אמרתי מקודם שדיברנו על השפות, אז מצד אחד יש יותר בעברית מאשר שפות אחרות מאותו מרחב, ודבר נוסף יהיה כשמשווים את ההשפעה המצרית על הפרקים מהתנ"ך שעוסקים במצרים, להשפעה בבלית או לאזכורים בבליים פרסיים מהפרקים, גם פרסיים נניח חפרה ונחמיה וכל אלה, השפעה שהפרסית שמה, אז גם שם זה השפעה גדולה, כלומר, זה בעצם מראה שיש נוכחות ויש אזכורים לשפה השלטת באותו אזור, בספרים שנכתבו באותו זמן, כי יש קשר ביניהם. גם, אני לא אסביר עוד המון דוגמאות, אבל גם אמרו את זה על זה שהתנ״ך קורא לפרעו, פרעו סתם. דבר מעניין, כי בתקופות מאוחרות יותר היה מקובל לקרוא לפרעו, פרעו פלוני, כמו פרעו נכו. עם יושיהו ועוד כהנה, אבל בתקופה הקדומה, לא, היה מקובל לומר פרעה. ואם הוא היה מאוחרים, אז הוא צריך להשליך את מה שהוא מכיר, גם אחורה, שפרעה פלוני, אבל לא, קורא לזה פרעה סתם. עוד, כן?
לכאורה, כאילו, אם התנ"ך הוא של יהודים, הוא מאוד להיכתב כאילו רק בעברית, לא?
למה?
כי השפה שלנו, זה רואה כאילו רק השפה העברית.
שאלה טובה, שאלה טובה. קודם כל אתה מניח הנחה. זאת אומרת, אם משנה, אז צריך רק עברית, אז קודם כל, הנחה עצמו, צריך לשאול,
מי אמר? העברית מבוססת על התנ"ך, לכאורה.
כן, אבל התנ"ך עצמו, הוא מבוסס על, כלומר, גם על העברית, אבל התנ"ך גם יוצר את העברית. אז בתוך ה... מה? אז בתוך יצירה של שפה, אז זה הגיוני שיש השפעות משפות אחרות, כאילו זה דבר שמקרים בכל העולם. ולמה שלא יהיה, כמו זה דווקא זה הגיוני. עכשיו, באופן כללי, אני אגיד, וזה, זאת אומרת, זה פעם רעיון כזה, נחמד, האמת, יש המון מקומות בתורה שמבערים שם של מקום. אומרים, בבל, כי שם בלל השם את שפתם. ומשה, כי מלמים השיתיהו. נכון, כל הדברים כאלה. אז הבן שואל, רגע, אז אם זה שם בלל, אז למה בבל? כאילו, זה לא נכנס. נכון? זה לא...
זה שער, לא?
ומה?
אבל זה שער, לא?
בבבלית, לא יודע. יכול להיות.
כמו בבל וואן.
כן, בב זה שער, אבל... אתם...
אז שער האל.
שער ה?
אל.
עכשיו אתה אומר שער. לא הבנתי. אתה אומר שער, כאילו. ואז, אוקיי, אתה אומר שער. יפה. אז יש רעיון שאומר שכשהתורה מנמקת שם, ודאי כאשר זה שם שהוא לא עברי במקור, כמו בבל או כמו משה, שמי אמר, מי קרא לו משה? בתיה, בת פרעה. מה? מעולה, בת פרעה, בסדר? אז אולי בת פרעה קרא לו משה, אז זה הגיוני שיהיה זה הסבר גם מצרי. אז התנה אומרת שכשהתנך מנמק שמות, זה לא אומר שזה מה שהקורא השמות אמר, אלא זה רעיון עברי לא תושם. אז משה, יש איזה דמיון, כי זה מנהל משיתיו, אבל כשבת פרעה אמרה שקוראים משה, זה היה כדי שמיצו. כנראה לבבל, בסדר? יש איזה משמעות בבבלית, אני לא יודע מה הייתה השפה המכוננת כשקראו לבבל בשמה, לא יודע אם אז היה עוד ארמית או משהו אחר, או בבלית או... או מה שלא יהיה, אבל יש איזו משמעות בשפה שבה קראו, והתורה נתנה לזה רעיון השם, כאילו זה משהו ששומד מאחוריו.
שם בלל השם.
כן, אז כאילו אומרים, בבל קצת דומה לבלל, אז מקשרים את זה לסיפור של מגדל בבל והכל, אבל כאילו זה לא אומר שהקורא השם כך אמר, אלא... שזה הצמדה רוחנית שהתורה מצמידה לשם הזה, בעברית. אבל עצם ההנחה שהתורה צריכה להיות דווקא בעברית, לא יודע, בהרבה דברים התורה מתייחסת למה שקורה בעולם, ומגיבה עליו, כלומר יש דברים, יש דברים מפורשים, כמעשה את מצרים לא תעשו, זה סוג של, אנשים יודעים, אנחנו לא יודעים בדיוק, אבל אנשים יודעים מה זה מעשה את מצרים, אומרים, את זה אל תעשו. או דברים כאלה, כלומר, התורה ודאי מתייחסת למרחב שבה היא ניתנה, כאילו, ולכן אני לא חושב שזה מפתיע, שיש, ודאי שעוסקים במצרים, אז יש מילים מצוות, כי זה הדבר, כאילו, מה, איך תקרא לזה, כאילו?
יש את ה... לא ידעו מה נהוג.
נכון, שזה...
ארמית.
זה קצת ארמית, נכון, אבל ארמית כבר, פעם שעברה אמרנו בחצי מילה, הייתה איזו הנחה, פעם הייתה יותר מקובלת, שארמית זה שפה מאוחרת, מלא אם יש ארמית בתנ"ך, אז זה אומר שזו עריכה מאוחרת. כנראה את ההנחה הזאת היא גם כן, היא לא מוכחת בכלל. כלומר, אין סיבה לחשוב שארמית היא שפה מאוחרת. זה נכון שהשלטון הארמי והגדולה שלהם הייתה יותר מאוחרת, זה ברור, הם לא היו עם חזק בזמן של התורה. אדרבה, ארמי בתורה זה אומר...
ארמי
עובד אבי, כלומר זה אומר קצת כזה גר שנודד. כמו שהמילה כנעני, כן, לכן אומר, כמו שהמילה כנעני בתנ"ך, אז עד שלב מסוים היא מדברת על איש כנעני, מהעם הכנעני, מהארץ הכנענית, בשלב מסוים אחרי שכבר הכנענים כאילו עברו מהעולם, אז כנעני זה שם לסוחר שעובר מכל מקום, כמו ב... יש את חייל, איך זה הולך? כן, אז בהקבלה, קצור, אם זה היה לפני, זה היה יותר שולף.
תגיד
לסתם תמכור. יפה, תמכור, וחגור אותה לכנעני. כן, אז כאילו זה, טוב. כן, נכנס יחסית.
יש, בימיהו קוראים לסחורת קנאה.
עם עין. יפה. אז כאילו כנעני עבר כאילו שם מלהיות שם של עם, ללהיות שם של מעמד כזה, של סוחרים כאלה שמסובבים. כנעני שהקשו על פלישתים. התורה קוראת לכל מיני אנשים פלישתים בימי אברהם. הפלישתים הגיעו הרבה אחרי זה. והוא יהיה הים או מה שלא יהיה. וגם זה לנו, זה בסדר. הפלישתים, המילה פלישתים, אז יכולה להיות כאילו שם קוד כזה. שאומר, אנשים שישבו והגיעו מבחוץ ומחזיקים את אזור החוף. עכשיו, אחר כך הם גם נקראים פלישתים ממש, כמו הפלישתים היותר מוכרים של מי המלוכה, אז מכירים אותם כפלישתים גם בשמם, אבל כאילו קראו לאלה שהיו על האזור שלהם, או היו באזור, כאילו, היו לפניהם, אבל שהיו בתוך האזורים, קראו להם גם להם, קראו להם פלישתים, לכן אברהם עובר שם.
כל מלכי אדום.
שמה?
שכתבו הרבה אחרי תקופת הזמן שהיה עכשיו.
שנכתבו אחרי או לפני?
לא, זה מראה, כאילו, ההתייחסות למלכי אדום הוא ממשיך כאילו גם אחרי תקופת...
כן, כלומר, מביאים הרבה, נכון, כלומר, הפסוק מופיע בספר בראשית, אבל מביאים שם כמה וכמה דורות קדימה, כלומר, אחרי הזה, כן. כמו שהמשנה אומרת על הפסוק, על כן לא יוכלו בני ישראל את גיד הנשה, אני חושב שעל זה אמרו את זה, אני לא זוכר, שזה פסוק מימי הר סיני, אבל נכתב במקומו. כלומר, במקום שבו הוא מגיד אנשי, אז כאילו נכנס כזה, משה רבנו אומר, או כאילו המספר, התורה מספרת, במאמר מוסגר, על כן לא יוכלו בני ישראל להגיד אנשי. כן, נכון, גם את זה הזכרנו. עוד כמה נקודות שרואים בהם את הדמיון לסיפור המצרי. יש סיפור שבמחקר הוא מקובל. כלומר, הוא קיבלו אותו בלי פיפוקים. אני אומר, בחצי מילה יש פה, אני עוד רגע נדבר באופן כללי על הארכיאולוגיה ועל ההטיות של זה. אז יש עוד נקודה, שביחס לתנ"ך של חוקרים, לפעמים יש, זה נראה קצת משונה, כלומר, תעודות אחרות, מקבלים אותם כדבריהם, כלשונם, כלומר, מחסים להם המון חשיבות, גם אם הממצא הארכיאולוגי לא יושב בדיוק כמו הזה, אבל זה נחשב זה. אבל יש כאלה שכשמגיע התנ"ך, הרבה יותר ביקורתיים. אז זוכרים, אמרו את הפעם, שזה סוג של, כלומר, זה דבר מעניין, צריך לעמוד עליו. כלומר, אתה אומר, יש סתירה כי משהו אמר, צריך לראות מה ראית, או מה הסיבה שכתבים כמו מכתבי... מכתבים שמצאו, של המצרים עם מלך שכם וכל אלה, זה לוקחים כדבר. זה גם, ולא מוזיק שם איזה קושיות כמעט מהארכיאולוגיה, גם זה לא מסתדר, אבל כשמגיע לתנ"ך, ויש המון השקות, אבל חלק לא, אז אומרים, טוב, נאלץ להיפרד פה או משהו כזה. אז יש איזה, יש סוג של כזה סגנון כזה, שביקורת סלקטיבית. בסדר, אז צריך גם על זה לעמוד. בכל מקרה, יש סיפור שהוא מקובל במחקר, שזה מסופר על ידי מנתון, שהוא נחשב גדול ההיסטוריונים הקדמונים של מצרים, הוא עצמו די קדמון, הוא חי במאה השישית לפני הספירה, הוא מתאר הרבה אחורה את מצרים, והוא, יש לו את הספרים הכי חשובים בהקשר הזה, והוא מתאר על פרשייה של עם או קבוצה שנקראת עם שמי, כלומר עם שמגיע מכנען, שהגיע למצרים והשתלב, ואפילו טיפה השתלט, והיה תקופה של כ-200 שנה, שהמלכים המצריים היו מהקבוצה הזאת. הם נקראים ההיקסוס, זה הקבוצה, ויש איזה כל מיני זה, הוא מביא גם שמות שלהם, במקומות איפה הם חיו, והמון תיאורים שמתוארים שם לגבי היחס והעוינות שבין המצרים האמיתיים, נקרא לזה, המקורים יותר, לבין ההיקסוס, יש להם רמזים בפרשיות של ספר בראשית. מה שרואים שיוסף נותן לאחים שלו לאכול בנפרד, והמצרים לבד, נכון? וגם יוסף לבד, שזה לכאורה תמוה, כי אתה אומר, אם יוסף הוא משחק אותה המצרי, אז שיהיה במצרים פשוט. נכון? כאילו, תעשה שתי קבוצות, עברים, וזה. אז אחת הטענות, שבאמת הזמן שבה יוסף היה בשלטון, ואחר כך השבטים הגיעו, ויעקב הגיע וישו בגושן, זה היה בתקופה שהאקסוס היו בשלטון, שהם היו מטבעם יותר אדיבים ומקבלים כלפי קבוצה שמית שהגיעה מארץ ישראל, כלומר כנענים, אנשים שהגיעו מארץ כנען, אז יש מהם יותר דמיון כאילו, ולכן הם יותר מקבלים, ומתואר שמה שיש להם עונות ביניהם בעניין של אכילה, שלא אוכלים ביחד, ההיקסוסים עם המצרים האסלים נקרא לזה, אז יכול להיות שיוסף היה מזוהה עם ההיקסוסים ולכן לא אכלו איתו כאילו.
הם היו פרעונים השלטים של ההיקסוסים?
האם הם נקראו פרעו? אני חושב שכן.
והם עשו גם ארונות קבורה שלהם?
אני צריך לבדוק אם מצאו ארונות קבורה שלהם. את של יוסף מייסתם לא מצאו, כי העלו אותו ארצה, אבל לא יודע. באופן כללי, מה שאני מבין, שארונות קבורה שלמים כמעט לא מצאו, מפרעונים עתיקים.
עכשיו מצאו, לא?
עכשיו עשו משהו, אבל אני חושב, אבל זה לא שלם, עשו עכשיו, לאחרונה העבירו המון מקום, המון זה, אבל כאילו מבנה שלם של קבורה, אני חושב שמוצא רק אחד, שהוא מושלם, כאילו. אחרים מצאו כאילו דברים עניינים וזה, אבל אני לא מונח, וזה לא בכלל, כאילו צריך לבדוק את זה יותר, אני לא יכול... טוב, אז זה רמז אחד, עוד דבר שאמרו את זה, הרי יש את הפרעו של יוסף, נכון, שגידל אותו וחיזק אותו והכל, ואז זה היה כל מלך חדש למצרים, שלא ידע יוסף, אחד הפרושים שם, אולי היה ברבנן, אומר, והיה כל מלך חדש, מה הכוונה? הוא אומר שזה לא מלך ממשיך, זה לא המשך השושלת, אלא זה סוג של מהפכה, כלומר, שושלת אחת ירדה, ומישהו אחר עלה. אז הוא אומר, אז אומרים היום, יכול להיות שמדובר שם, ומלך המעיינות, כלפי היהודים התחלפה עם זה, האקסוסים הרי עלו תקופה, ואז ירדו תקופה. אז תקופה שאחריהם זה ויעקב, כלומר זה מלוכה חדשה שהיא לא המשך של מלוכה הקודמת, אז גם יותר הגיוני שהיה ביניהם את העוינות והשיעבוד וכל זה. יש רצון להגיד שגם הגירוש של האקסוס הוא בעצם יצא ממצרים. טוב, זה אולי בפעם הבאה נדבר על זה, כי גם זה מתואר, שהם הגיעו, שלטו, ולכאורה גורשו משם.
תמיד היה ימין קיצוני שרצה להעיף את המאגרים.
בדיוק. זה לא, אתה אומר, זה עוד לפני טראמפ היה את הרעיון הזה. האמת, הם עשו גם לטראמפ הוכחות. יופי, אז מוצאים את זה. אני אומר עכשיו עוד משהו בכללי על ארכיאולוגיה.
רק אמרת לפני זה שמתייחסים יותר... באמת לדברים שממצאים ארכיאולוגיים שעושים,
מאשר
לתנ"ך.
לא דרך ארכיאולוגיים, אלא לתיאורים היסטוריים.
אז אני לא חושב שזה, אני חושב שיש בזה מן האמת, בגלל שאם הם רואים בתנ"ך כמשהו ערך דתי, אז יש לו עניין כדי לשמור על הדתיות, נקרא לזה.
אוקיי.
אז כאילו, יש להם עניין לשקר.
אוקיי.
כלומר, זה פה, יש להם פחות עניין, כי זה לא נשמע, אז טוב, זה היה ממצא שנכתב, למרות שכן,
okay.
יכול להיות שאז היה להם
איזה אינטרס. זהו, איפה, אז באמת, כמו שענית, אני חושב שדווקא אומרים את זה גם על אז, זה מאוד מקובל במחקר שלוקחים תיאורים היסטוריים, וכאילו מנקים מהם את, כאילו, את האידיאולוגיה או את התיאולוגיה, אומרים, אבל כן מתייחסים לתיאור עצמו. ובתנ"ך, שוב, אני אומר, בקרב הביקורתיים יותר, זה קצת יותר בגישה של, כאילו, לא. פשוט, את הכל לא, אפשר להסביר ככה, אפשר להסביר אחרת, אז פשוט נלך להסביר אחר, או משהו בסוג הזה. הייתי צריך להביא את זה יותר דוגמאות, אולי לפעם הבאה אני אביא את זה יותר, סתם אני ממש משהו שעולה לי בשלוף, אבל טוב, זה כבר קשור, כשמגיעים לארץ, אז יש... הוויכוחים על אמת החלות, הם נוגעים בכמה ערים. בין השאר, זה נוגע לאי יריחו, שיש שם קושיות על הסיפור, תלוי לפי איזה תארוך. בכל מקרה, חצור מתוארת בתנ"ך כעיר החשובה ביותר, בזמן שישוע מגיע. ראש ממלכות כנען. בסדר? ולא רק זה, אלא כתוב בספר יהושע שחצור היא העיר היחידה ששרפו אותה.
בצפון.
לא, נכון מכל כנען.
כתוב מפרש ששרפו את
יריחו ואי כן. נכון, יריחו ואי כן, כלומר הם, עליהם יש תיאור ספציפי כאילו, אבל מכל השאר כאילו, אז, אז, אז חצור היא היחידה ש, ש, ששרפו אותה. אני אומר, כאילו, אתה צודק, אני לא מבין רק מהצפון, אני יכולה גם מהדרום, חוץ מהתיאורים המפורשים, כלומר, של, של, בכל מקרה, אז...
סיפור של בן גוריון וחצור,
לא? מה? לא מכיר שמה?
הוא הולך לבדוק אם זה באמת היה...
נו, ו?
כאילו, לקח מסוק כדי לראות את הממצא הארכיאולוגי.
יפה. כן, מתאים לו, בן גוריון הוא... קודם כל הוא מאוד אוהב תנ״ך, ואני חושב שעוד בזמנו התחיל החוג לתנ״ך, מה שאני חושב שהיום ביבי ממשיך עם זה באיזשהו אופן, אז נתחיל בימי בן גוריון, שחוג לתנ״ך, שבאים כל מיני מלומדים בנושא ודנים בזה, כל מיני כאלה. אז זה התחיל עוד מימיו. בכל מקרה, יש שם שכבת שרפה מאוד ברורה, ובאותה שכבת שרפה רואים גם מאפיין שלכאורה, מאפיין מאוד תנ״כי, ששוברים צלמים, קורטים להם את הראש, שוברים להם את זה, כלומר זה, עכשיו, אז אני אומר, כאילו לבשל הפינה, אז יש החופר של חצור, בנטו, אומר, תשמע, כאילו, זה מתאים לתיאור התנ"כי בול בהקשר הזה, שזה המקום הכי גדול, זה העיר הכי גדולה בפער, זה לא, כן, זה לא בנקודות, זה גם בגודל הממצע, כלומר, כמה דונם, אני זוכר, 600 דונם, משהו ענק, הרבה הרבה יותר מכל דבר אחר מהתקופה, וגם התיאור של השריפה, שזה מופיע ביהושע, וגם שזה נראה שזה בהקשר רוחני גם, כן, כלומר, שוברים צלמים. אז זאת אומרת, כאילו, תגיד מה שאתה רוצה להגיד על שער התנ"ך, כמו שער הריב על כל נקודה, אבל פה זה גם בול כמו התנ"ך. אז נלו פינקלשטיין אומר, תשמע, מה אתה יודע? יכול להיות שחצור זה מרד פנימי, יכול להיות שזה מישהו אחר הגיע, יכול להיות שזה, ואתה אומר, הכל יכול להיות. כאילו, אבל כשיש לך תיאור שהוא מתיישב, כאילו, בדיוק, שום דבר הוא לא מכריח והכל זה. אבל לחפש בכוח, להגיד זה, זה קצת כאילו לא... טיפה... לא רציני, כאילו, או כמו שיש, טוב, בסוף אני רואה שהוא נהיה פעם מבולגן, אז כן, אני אנסה לסיים במשהו אחד מסודר עוד רגע, אבל בסוף זה לא היה ממש לפי שיטה, אלא לפי שלוף. יש משהו ששואלים הארכיאולוגים, מה המקום הראשון שמורצים את שם ישראל? אז המקובל לומר היום שהכי קדום, כלומר יש יותר קדומים שיש מהם דיונים, אבל הכי קדום שמוסכם זה מצבת מר נפתח, זה נקרא, וזה מיוחס למאה ה-13 לפני הספירה, כלומר מינוס 1250 בערך, שאחד המלכים המצרים, מר נפתח, מתאר שהגיע לארץ, נלחם עם א' וג' ונלחם, הוא טוען שהוא השמיד את עם ישראל. בסדר? כן, אז עצם זה שאומרים שמישהו ישמיד מישהו, זה מוכר. זה מוכר שהמנצח, אז הוא מרים לעצמו, כאילו, שהוא אומר יותר זה וכל זה, אז... אבל בכל מקרה, הוא רואים את זה שם, אז פינקלשטיין אומר, אז יש לנו פה הוכחה לקבוצה פרוטו-ישראלית, כלומר, קדם-ישראלית. אז בן תור אומר, מה זה פרוטו-ישראלי? כאילו, כאן זה ישראלי, כאילו, הוא אומר, זה כמו להגיד ששייקספיר לא נתן על ידי שייקספיר, אלא אחד אחר שקוראים לו שייקספיר. כאילו, זה ברור שעם, תוקח אותו 100 שנה קדימה, 200 שנה קדימה, הוא לא אותו עם. בדיוק. יש הבדלים, אנשים באו בחוץ, אנשים באו, זה יכול להיות, אבל למה, כאילו, קצת בכוח להגיד, זה לא כמו שהתנ"ך מתאר שזה עם קדום, לא, זה פרוטו ישראלי. כאילו, סתם, אז זה היה
עבוד נחמד.
זה המאה ה-13 לפני הספירה. אתה שואל איך זה נכנס בהתנחלות? אני אגיד בגדול, אם הולכים לפי תארוך התנ"כי, שהיה 480 שנה לפני שלמה המלך, אז זה אומר שהייתה מצרים הייתה במינוס 1450, אז 200 שנה אחרי, 150 שנה אחרי הייתה מצרים. בסדר? זה לפי התארוך המוקדם יותר. יש חוקרים, כולל חוקרים משלנו, כן? שאומרים שגם התיאור התנכי, אפשר לקחת אותו ותיבל לסמצם אותו, ואז היציאה היא תהיה קצת לפני הכתובת הזאת. כלומר, שיגיעו לכנען, יגיעו לישראל, אם הכתובת הזאת היא מינוס 1240, אז שיגיעו כמה עשרות שנים לפני כן. כלומר, היציאה הייתה במינוס 1290, משהו כזה. בסדר? אז כלומר, זה בכל מקרה, זה אחרי שני התאריכים האפשריים של מצרים, זה כן טיפה קרוב, אם מדברים על התאריך המאוחר יותר. ואפשר לטעון שזה טיפה צפוף. אבל זה אחרי שניהם. בסדר? ואז בהתאמה, זה יהיה סוג של או מהשופטים, או ימי התנחלות. כאילו זה, או זה ממש התנחלות שאז הגיעו, כאילו, או כבר אחרי שהתיישבו, ואז יש את הטווח של השופטים, שזה עד ימי המלוכה. כאילו. זה שתי האפשרויות, כאילו, שמה. סתם, זה דוגמה, העניין הזה של חצור. זאת אומרת, כן, אמנם זה נכון שהשריפה מתאימה למתואר, וזה ששברו צלמים זה מתואר, אבל עדיין אולי זה מרד פנימי. אז הוא אומר לו, בן תור, מה זאת אומרת, אתה מכיר בעולם העתיק מהשלב הזה מרד פנימי, מהסוג הזה? הכל יכול להיות, אבל יש לך איזה דוגמה קרובה לזה, ואם זה מרד פנימי, אז למה שרפו הכל? כאילו, זה מרד נגד השליטים, עכשיו, בכלל, מרד זה מושג כאילו מודרני, כלומר, התקוימות פנימית של עם נגד השליטים. זה לא דבר מובן, בדרך כלל זה בין עמים, בין קבוצות שונות, כאילו, קיצור, אז תמיד אפשר להגיד אפשר, נכון, אבל זה קצת משונה, כאילו, כאילו, או סתם בהקשר הזה עוד דוגמה. טוב, האמת היא, אני רואה שבכלל, אז אני רוצה להגיד משהו אחד מסודר על ארכיאולוגיה, ועוד שתי הערות לגבי דוד המלך, ואז, שוב, יש שיעור, אני מקווה שהשיעור הבא היא כן יהיה שיטתי וחורז, כלומר, שכן נסגור אותו, זה לא אומר שכל הקושיות ייפטרו, אבל זה כן אומר שהוא יהיה על ציר חד, אז נאמר משהו ארכיאולוגיה. ארכיאולוגיה זה מובן מאליו, יש בה הרבה הטיות מובנות. מה הכוונה? להוכיח מה היה פעם על בסיס מה שמצאת, זה... הרבה פעמים זה נחש או להמציא, כי לא הכל שרד. לא הכל שרד כמו שזה. מה שכן הגיע לידך, בפעמים זה אקראי. וזה לא מייצג. יש סוג של דברים שחלק לא תעלה עליהם. סתם דוגמה, אם יש שתי ערים. עיר אחת היא מאוד חזקה בלבנות מבני אבן גדולים. זה היכולת שלהם. מעולה. ועיר אחרת הם גדולי הדור בבניית ספינות מעץ, וככה הם עושים כיבושים, באיים. אז יכול להיות שאלה שבונים מאבן נמצא, המון נמצאים, אז הם העצמה. ואלה שהיו, אין להם בצורת גדולים, יש להם ערים פרוזות כאלה, כאילו מאפנות, אבל שהם צבא נורא חזק, וחרבות מיוחדים, לא יודע מה, הם כובשים את הכל, אבל אנחנו לא נראה את הערים מפוארות שלהם, כי זה לא הכוח שלהם, זה לא בזה מיוחדים. אז בכל דבר יש בזה הרבה אקראיות, מה מוצאים, מה לא מוצאים. מהסתם, כל הוכחה על דרך השלילה, אז היא לא הוכחה ברורה, זה שלא מצאת לא אומר שזה לא נמצא, או שזה, כן, לא ראינו, אין הראייה שאין. בהקשר שלנו, היותר קרוב...
זה טענה, כאילו, סבירה מאוד, אבל עד כדי...
אני מסכים שאם אתה מתאר סיפור שהייתי מצפה למצוא ממנו איזה שריות ואין, אז זה כן קושיה. מסכים. למה אני אומר את זה? כי הרבה מההתנגדות למצאים אומרים, לא מצאנו ממצאים בכל הדרך של המדבר שמראה שעם ישראל עבר עכשיו. עכשיו קודם כל, טוב, מדברות מהסיני לא נכפר מספיק, זה קודם כל. אבל יפה, אותם אלה שטוענים את זה בהקשר הזה, הם אומרים, במקומות אחרים, פיקשן ואחרים, שאין, שעם נוודי לא מוצאים ממנו בארכיאולוגיה. כלומר, הם עצמם משתמשים בציונים האלה, שאומרים, מי מפעיל את המכרות של, 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 של טימנה ופונון שמול שמה, הרי לא מוצאים שם מישהו בתקופה הזאת, יש עם נוודי שחי, לא יודע, באזור, שהוא מפעיל את זה. ולמה לא מוצאים אותו? כי הוא עם נוודי, כלומר, ברגע שאתה לא בונה בתי אבן, אלא חי בדברים הרעים, אז לא מציאו אותך, כי מה יישאר, כאילו. גם אם יישאר, לא נדע לזהות, כאילו, אנחנו לא מכירים, לא יודעים לעשות, כאילו, איך זה. אז לכן צריך לראות בכל דבר, כאילו, מה היית מצפה לראות, שמים מראש, נידודים של אנשים, נוודים, לכאורה זה, גם אם לא יש כלום, או, זה לא דבר ש, שהוא מפתיע במיוחד, ולכאורה מה שאמור להיות. בהקשר הזה, אז יש עבודה מאוד מעניינת של חוקר שנקרא ארז בן יוסף, שהוא חוקר מתל אביב, אז מעניין, זה קצת מהפכה, כי כאילו בהכללה תל אביב הם מחשבים יותר ביקורתיים לתנ"ך באופן כללי, כמו יותר מינימליסטיים, ירושלים הם יותר זורמים בתנ"ך, לא אגיד שהם אומרים שהכל שם זה, אבל הם לא, אנשים ירושלים הם לא אנשים מאמינים, החוקרים שם. אבל לפי אומרים, כמו שכל תעודה אחרת נותן לה איזשהו קרדיט ומפענח על, לפי זה, אז גם, גם התנ"ך הוא לא, הוא לא פחות מכל אחד אחר. אז ארז בן יוסף, הוא עשה עבודה מעניינת על המכרות של פונון, שזה כאילו בעבר הירדן, כאילו ים המלח, אבל מצד ההוא, ויש שם מכרות מאוד מאוד גדולים, שמתאימים כאילו למעצמה, אז הוא אומר, יש ויכוח ענק, האם הייתה ממלכה מאוחדת, ואם היא הייתה, כלומר, ממלכה של, של דוד, לפני שהיא התפלגה לישראל ויהודה, ואם היא הייתה, אז מה היה הכוח שלה? והוויכוח הזה, הרבה פעמים נסוב סביב השאלה, האם מוצאים בנייה מונומנטלית, כלומר, גדולה, חשובה, בעיר דוד, ודברים כאלה. כאילו, רבים על זה, כמה הבנייה שמרשים, מה התיאור שלו המדויק, האם הארמון שנמצא שם, או המבנה האבן המגולגל, הוא מהמאה התשיעית, או מהמאה העשירית, כל מיני ויכוחים כאלה, ולפי זה, כאילו, אז זה הוויכוח.
מה בא להגיד שממלכת יהודה בעצמה הייתה גדולה?
על זה בדיוק הדיון, זאת אומרת?
למה צריך להגיד שהייתה ממלכה מאוחדת?
כי... תגיד שוב, ישראל, מהכרולוגיה, היא מוכרת כממלכה גדולה ועצומה. כלומר, על זה אין שאלות, גם המון יהודים מחוץ למקרא שמתארים אותה כממלכה גדולה. השאלה היא, האם היה שלב שמלכות דוד, שהיא כאילו הגיעה מיהודה, הייתה על הכל?
אז מה הקשר למכרות
לבין? עכשיו, אז בתוך, אז בתוך הדיון הזה, אז הרבה מהוויכוחים בין האסכולות, זה עוברים בעיר דוד, עוברים בית-בית, כן? ואלה אומרים, הבית הזה הוא בית גדול, מונומנטלי, כלומר, מראה על חוזק, והוא מיוחס למאה העשירית, כלומר, שזה מקביל לימי דוד. אז זה אומר שהשולט במאה העשירית, שזה דוד המלך, אז הוא היה איש חזק, היה ראש מעצמה. ומנגד המון תל אביב, לא, התאוך הזה הוא לא מוכח, יכול להיות שתפעת המוכר, הבניין הזה הוא מהמאה התשיעית לפני הספירה, ממילא במאה הסירית אין משהו, אין עדות לכוח חזק שיכול להיות בסדר גודל, כמו שהתנ"ך מתאר שדוד המלך היה מלך חזק מאוד, שהגיע עד לדן ועד לדרום וכל זה. אז לא מוצאים את בניינים חשובים, אז זה לא זה. אז אומר, ארז בן יוסף, כל, שתי הצדים פה, יש להם איזו הנחה, שכאילו גודל הבניין הוא המוכיח, ועל פי בשק דבר, האם, האם יושב באותו מקום, היה המלך אזורי חזק עם, עם, עם ממסד או לא. אבל זה לא בהכרח. המכרות של פונון מוכיחות שאפשר לקיים מפעלי ענק, שמתאימים רק למדינה חזקה, למרות שאין שם ממצאים ארכיאולוגיים קבועים של ישיבה, יכול להיות שזה נוודים, אז הוא אומר, אולי המסד גם היה כזה. הרי יש בכל מיני מקומות, שלמה אומר אחרי באיזשהו מלט המקדש, שעם ישראל יחזרו לאוהלים שלהם. אז הוא אומר, רבי יוסף, אז הרבה מפרשים, טוב, אוהלים זה כאילו סימבולי, זה מילה כזה, מילה יפה, עתיקה כזאת, שומרת בית. אבל הוא אומר, וואלה, מי אמר? עכשיו, הוא לא בא להגיד את התנ"ך, הוא אומר, התנ"ך, הארכיאולוגיה לא יכולה לא לאשר ולא להפריך את דברי התנ"ך, כי היא לא רואה להוכיח מגודל הבניין שמצאת על חוזק השליט באותו מקום, אשריך, זה לא אומר כלום. יכול להיות שהם היו נוודים במשך מאות שנים, הם עדיין גרו באוהלים, ולכן לא ראו אותם, עדיין הם היו חזקים מאוד. זה לא, הם בזה שום סתירה, יכול להיות ששלמה בנה רק בניין, רק המקדש ואת ההמון שלו, חוץ מזה לא היו עוד מבנים ענקיים. ועדיין היה לו קשרי חוץ עם לבנון ועם סוריה, יכול להיות הכל, כאילו זה לא תלוי בזה, כאילו, יכול להיות שהיה לו, כמו שהיה גם מתואר, שהעוצמה של המלך שלמה כשהיא מתוארת, אז הרבה ממנה זה בכוח העבודה שהיה לו, נכון? זה כמה קורים בהר יש לו, וכמה חוטבי עצים יש לו, וכמה יש לו במילואים, כלומר כמה כל פעם המכסה, אז זה גם סוג של עוצמה, זה לא רואים.
יש לו רישי חוץ.
יש.
כל האנשים שיש לו.
נכון, קשר, נכון, ומצאו כל מיני רמזים לקשרי חוץ, אבל צריך, כלומר, להשפעות, כלומר, לכתבים בשפות מצור וכאלה, שמצאו אותם באזורים כאן. טוב, אז זה היה מה שאומר רזבן יוסף, לגבי שבכלל, הארכיאולוגיה אין לה את הכלים, כנראה גם לא לפרוף וגם לא להשיף בצורה ברורה את התנ"ך, פשוט כי הנחות היסוד שם הן לא מוכחות, והפירוש הוא מאוד דק, והתירוכים גם כן הם לא חוקים באבן. גם התירוכים שמצאים מהעתיקה, שזה עדיין עד היום הרבה ויכוחים על איך בדיוק סדר שם את הפרונים, ואם הם במקביל או לא, כלומר, זה לא דברים מספיק חדים שאפשר יהיה להגיד לכאן או לכאן. זה כן אומר, כלומר, כן, בעל זאת אפשר למצוא המון דברים שהם מאוד דומים, שזה נראה, האווירה היא מאוד דומה, אבל תמיד יש הבדלים, יש משהו מאוד מעניין, אולי בזה נסיים, יש חוקר אחד, קוראים לו מאור עובדיה, הוא לא מושמח בתחום, ארכיאולוגיה וכאלה, אבל הוא חזק מאוד, הוא איש כישרוני, מכיר המון המון מחקרים בנושאים האלה, וגם זוכר אותם בעל פה, לא יודע מאיפה זה בא לו, הוא בכלל עובד בהייטק, אבל הוא איש מאוד מאוד כישרוני, אז הוא אמר, יש לו איזה קטע שהוא מספר, הוא קרא דוקטורט של איזה חוקר מסרביה, שהוא אומר, ניקח את התיאורים התנכיים של כיבוש הארץ, למשל, לעומת הממצא הארכיאולוגי, איפה יש התאמה, איפה אין התאמה, וניקח תיאורים של מצרים באסטלות, כלומר, בכתובות ענק שלהם, על המלחמות שאנחנו מכירים אותם מול הממצא, ונראה איפה יש יותר התאמה. ברור הזה, כלומר, לוקח כתובות בני הזמן, כאילו, איך המצרים מתארים את המלחמות שלהם בארץ כנען, איפה כבשו, איפה יש חומה, איפה אין, ולראות מה אחוזי ההתאמה. והוא גילה שאין הבדל. כלומר, זה לא יותר מדויק, אין יותר התאמה שלוקחים גם בקורת מאותו זמן. עכשיו, מה התשובה? לא יודע, אבל, כלומר, למה הפעם בדיוק, האם המלך מצרי לא מדייק, או שהממצא הארכיאולוגי הוא לא מספיק חד, לא יודע, אבל זה נתון. זה נתון שהממצא הארכיאולוגי הוא לא יושב בהתאמה מלאה עם כתובות בני הזמן שמתארים משהו. והתנך הוא לא פחות טוב מאותם תיאורים בני הזמן. אז תפתור איך שתרצה, כן? תגיד, התיאורים לא מדויקים והארכיאולוגיה יודעת, או שהארכיאולוגיה לא יודעת, והיא אומרת דברים כלליים ולפעמים זה, אבל זה המצב. זה דבר קיים, שיש המון הבדלים בין הממצא הארכיאולוגי לבין תיאורים היסטוריים. וזה גם ממש, לסיים, זה היה לי עוד משהו אחד, זה פתאום פרח מראשי, נס. כן. עוד נקודה שמראה עד כמה, כאילו הארכיאולוגיה זה נושא מורכב, ועד כמה לא מצאתי, לא יכול להיות ראייה, לפעמים רואים איך ממצא אחד משנה את כל הסיפור. הגישה היותר מינימליסטית, אז של ה-80, הייתה אומרת, דוד המלך זה אגדה אורבנית. לא היה, לא נברא, ולא משל היה. שנות ה-90 גילו את כתובת תל דן, שמתארת את מישהו מבית יוסף, כאילו מלך מהשושלת של בית יוסף, בית דוד, בית יוסף, מישהו אחר, מישהו מבית דוד, ומהשלב הזה, די מוסכם, לפחות בארץ, שדוד היה, כי הם מצאו את הכתובת, שדיברה עליו בצורה ברורה. עכשיו, הריב הוא, טוב, הם אומרים, הוא היה, אבל הוא היה נורא חלש. כלומר, הם לא חזרו להם לגמרי, הם אומרים, כן, היה, אבל היה מנהיג עירוני באיזה מקום. בסדר. אבל אם כתובת אחת יכולה לשבור את כל הזה, אז זה מראה שזה היה קראי. כלומר, זה מצאת אשריך, זה לא אומר כלום, כאילו. טוב, בפעם הבאה שנדבר, אז אני מקווה שזה יהיה יותר שזוב אחד, נדבר אז על בגדול שלושה דברים. א', על היציאה עצמה ממצרים, מתי היא יכולה הייתה להיות לפי התאריכים המקובלים, כאילו. ב', ההתחלות, מה רואים, איפה יש התאמה ואיפה אין, וכמה מה הקושיות על שלב ההתחלות, ונאמר טיפה גם על המלוכה עצמה, בסדר? חזק וברוך.
שאלה.
כן.
יש מנתחים את דרכי הכתיבה בזמנם? להבין יותר את... כלומר, למה מכוון הכותב, כי הרי אנחנו סוג של בודקים את הדברים באמצעות הדרכים שאנחנו מכירים, כתבים וכל זה, אבל אם, אבל זה לא נכון, זה לא ככה.
אני מסכים, שזה בהחלט, כאילו צריך להבין כשמישהו, אין לי דוגמה, כדי להסביר מה שהוא אומר.
לא, כל בן אדם שכותב ספר,
יש לו גישה, איך הוא מתאר דבר, לעומת איך זה באמת.
מה הוא רוצה לראות, מה הוא מחפש.
יכול להיות שהוא מגזים, יכול להיות שהוא
ממעט. צריך להגיד את זה בהקדמה, למה הסיפור נכתב, כל הדברים האלה. אבל אם אתה לא מבין איך הוא פועל, אז כאילו אתה לא יכול להבין.
כן, אתה צריך להבין את העולם המושגים שלו, ואת ה... כאילו, איך הוא מקשר... דוגמה לזה, סתם אמרו שבמלחמה בקוריאה, אז האמריקאים נלחמו יחד עם הבריטים, עם הדרום נגד הצפון, והשלם מסוים שקצין ברית היה אחרי איזשהו מקום, והגנרל האמריקאי שמעליו שאל אותו האם הוא מסתדר, או שהוא צריך עזרה. והבריטים יש להם תרבות של understatement, כאילו אומרים פחות. כאילו זה, גם כשהם נורא עצבנים, אז הם לא אומרים אני ארוג אותך ואת כל המשפחה שלך, הם אומרים אני נורא נורא כעוס, או משהו כזה. אז הוא שאל אותו מה המצב אצלכם, אז הוא אמר, it's a bit sticky, כאילו זה קצת דביק. הוא נקרא, הוא אומר, אוקיי, כאילו תהיה חזק, אנחנו לא באנו לפה לנופש, כאילו, מלחמה זה מלחמה, כאילו. והוא התכוון שהוא לא מצליח להחזיק, עכשיו זה באמת קיצוני, יכול להיות שהוא היה בריטי, שהוא במיוחד אנטסמט, ובכל מקרה, הוא התכוון להגיד שהוא לא מצליח להחזיק מעמד שם. ובפועל, הם תוך, לא זוכר כך, לא קיבלו סיוע, ונפלו בשבי כמה וכמה חיילים בריטים. אז זה אנשים שקרים באותו מקום, כאילו, ובאותה שפה, לכאורה, אבל יש קודים של איך אתה... כשאתה צועק עכשיו, מה אתה מתכוון? כשאתה צועק, אתה יכול להגיד עכשיו, זה אומר, תעשה את זה כמה שאתה מהר. כך יום, כך יום, אבל תעשה את זה עכשיו, כאילו, אז יש לזה המון זה. אני מסכים שזה שאלה חשובה, זה מאוד רלוונטי, ואני מקווה שנדבר על זה פעם הבאה, בתיאור... אבל זהו פעם באה כבר פעם אחרונה, כי אני קצת נמחנו מזה, והפעם אני... קיצור, זה היה קצת יריות פה ושם, זה לא היה מספיק מסודר. זה קשור בשאלה איך, אם רוצים לבחון התאמה בין ממצאים לבין מה שכתוב בתנך, אז צריך להגיד, אז מה התנך אומר? סתם, כדי לבדוק אם זה מתאים או לא. אז יש את זה במהלך ויכוחים, בהקשר של תיאור של ספר יהושע ושופטים של הכניסה לארץ. יש רצו להגיד, אמרו את זה בשם אולברייט, שהיה חוקר חשוב, שהוא אומר, קוראים ספר יהושע, זה נראה שהכיבוש הוא מאוד חד וחלק. זאת אומרת, זה מצביא שנכנס, מכריע טק, 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 ביעף אחד שוטף את כל הארץ, ותוך שנים ספורות של מצביא אחד, שזה יהושע, קורא כל המהפך. הוא גם חשב, בזמנו, שהוא גם מצא לזה כל מיני הוכחות, שבאמת הכיבושים הם היו כאלה, שהם היו בבת אחת, בשטף והכל. היום מקובל לומר שגם מה שהוא מצא, מקומה שריפות וכולי, אם לוקחים את כולם, אז הם לא מאותו זמן. יש כאלה שהם במאה שנה אחרי, כלומר, חצור, ניקח מקומות אחרים, הם לא, זה, החורבן פה וחורבן שם, הם לא באותה מאה. זה לא יכול להיות, אז יכול מישהו להגיד, הנה, מעולה, התנך אומר, זה היה בשטף, ביעף, כבשו הכל, ובתוך שנייה זה נהיה הכל ישראלי, בפועל זה לא, בפועל גם החורבנות יש בהן מרחק, וגם הכנענים יש להם מציאות בפועל, גם הרבה אחרי, ולכן התנך לא נכון, אפשר ככה להגיד. התשובה על זה, והרבה אמרו את זה גם אז, אבל היום עוד יותר, שזה קריאה שטחית של הסיפור, בתנך. זה נכון שמתור שהוא שואל יחיה את כולם, יחיה, נצח פה, נצח שם, זה נכון. אבל כן רואים בכמה דברים שהכיבוש הוא לא היה בבומבה אחת, אלא המון שנים. קודם כל, כי יש כמה מקומות שהם תואר בסוף ישוע, שכבשו כמה פעמים. כבשו, 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 זה קודם כל. לא רק זה, בספר, כלומר, בספר ישוע כתוב, כל אלה הוריש, ספר שוטים כתוב, ואלה המקומות אשר לא הוריש. טק, 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 ולכן הם ישבו בזכור, שבט דן לא הוריש מקומו, עברו צפונה. כלומר, יש המון מקומות שבהם תואר מה לא הורישו. אז לכן זה אומר, אז יכול להיות שהתיאור בספר ישוע הוא כן יותר באווירה של ניצחון חד וחלק. אבל עדיין הוא לא אומר שכך זה היה, היו מקומות שהיה מלחמה, וזה החזיק, הרבה מהמלחמות מול הערים היו מחוץ לערים. הם היו מול קואליציה של ערים, שבאו לאיזה מקום לשמור על איזה, ומחמד השם. ממילא, אם ישוע ניחם בהם שם בחוץ, זה לא אומר שבכלל להחליף את הערים שם. יכול להיות שכשמתארים שישוע לוחד ערים, אז הפשט הוא שהוא קודם כל ברור שהוא לא מחריב אותם, יכול להיות שהוא אפילו לא הורג את כל היושבים שם. אני חושב שהוא החרים אותם, כמובן החרים את כל הלוחמים.
אז האם בודקים את הטקסט בצורה הזאת?
אז אני מסכים, כל פעם שבאים לדון ספירה או לא, אז צריך לדון באמת מה אומר הטקסט. ומי שככה פרש, אז הוא אומר...
לא, זה שאלה יותר...
ממילא קושייה היא כבר פחות עם שיניים, כי אתה אומר, גם התיאור המקראי הוא לא פשטני שאומר, יכבשו הכל בבת אחת. לא, יש המון מקומות שלא הורישו.
לא, אז זה השאלה, כי הרי אתה לא... אם אתה בא, לא יודע, נגיד, זה, כאילו, אם אתה אומר, נגיד, יש טקסט היסטורי שמתעסק רק בפן הכלכלי, יש טקסט היסטורי שעוסק בפן המלחמתי, אז כל מה שיהיה מתואר בזה, בגדול, יהיה הפן הכלכלי, וכאילו יחשבו שזה הדבר המרכזי. מי אמר שזה דבר מרכזי בכלל?
זה חד משמעית, נכון.
אז מה, אז אפשר להגיד שהתנ"ך הוא לא בכלל עוסק בדברים מרכזיים, או תמיד, הוא עוסק במה, הוא עוסק במה שמעניין אותו, וצריך לדעת מה מעניין אותו, ואיך הוא נכתב, מה הדרכים שהם כותבים דברים באיזה צורה כזאת. זה שאלה הרבה יותר עקרונית מאשר להתחיל מיד להשוות בצורה...
אני מסכים, שבו הוא צריך לדון מה המסר של התנ"ך ומה העיקר. מראש, ארכיאולוגיה לא באה לדון בתנ"ך
כזה,
אלא רק בפניות, כלומר, גם מי שמאמת בין תנ"ך לבין ארכיאולוגיה, הוא מאמת בין הסיפור, קווי המתאר הכללים של הסיפור התנ"כי, זה הכוונה.
אחת הדוגמאות בנושא הזה, יש ספירת הרומר, אומרים שנפטרו 24,000 תלמידים, עוד לא נו זה. וראש עיר הגאון נראה לי אמר באיגרת שלו, שאיך הם נפטרו? נפטרו במרד בר כוכבא. כלומר, זה. אז עכשיו אתה יכול לראות שחז"ל, לא אכפת להם איך הם מתו, אכפת להם מה יותר הפן, מה...
זה אני מסכים.
אז גם פה יכול להיות ש...
הבנתי, אתה אומר אולי התיאורים ההיסטוריים התנ"כיים הם מראש לא זה. אני מסכים במידה מסוימת עד כמה אתה גורר את זה.
אני לא אומר שלא, אבל צריך לדעת מה ה... איך הדבר נכתב כדי להבין מה...
אני מסכים, אבל זה כן גם כשלכאורה כשמסתכלים בתורה ובשפה המלוכה, כלומר במלאכים והכל, זה כן נראה שהתיאורים על מי שולט איפה זה ודאי בחזית.
אין ספק, אני לא אומר שזה לא עמדה ככה, אני אומר שצריך להבין איך, למה הוא הכותב, חותר, איך הוא כותב את הדברים.
אוקיי, בסדר גמור, אני מסכים. כלומר, ברור שכשבאים לפענח או לתרגם ממילים למה קורה בעולם, יש המון דרכים איך לפתוח את זה. דרכים יותר גדולות, יותר קטנות, ולכן כדי למצוא סתירה, ממש סתירה, אז עכשיו הפער יהיה מאוד גדול. כי כל תיאור מילולי, יש לו, כמו שעל אירוע אחד שאתה תראה את זה ב-20 צורות שונות, אז ככה גם אז, ולכן באמת להגיד שיש ממש סתירה, עשה שהסתירה תהיה זועקת השמיים, כי ישר, כי יש במילים ובסגנון כתיבה, יש את המקום הזה, המרחב הזה, להגיד שיש צד מסוים, וזה סוג מסוים, זה תיאור שהוא לא כולל את הכל, הוא כן מראה על איזושהי בחינה. כמו ששוב, אתם יודעים יהושע, שיהושע כבש, משולטים, ואלה המקומות אשר הוא לא כבש, ואז רשימה הם פה ועד... אז שניהם נכונים, הכל טוב, כאילו, זה שניהם מתארים את אותו סיפור, אותו סיפור שאתה תאר אותו מהסיבות הזאת, שם מהסיבות הזאת, כאילו, זה לא... אני מסכים, ולכן, באמת, כדי לטעון ביומרה שיש סתירה ברורה, אז צריך משהו נורא חזק, כאילו, זה לא על... איפה שאתה פרש ככה וככה, וזה לא הכי מיושב, זה לא מחזיק. כי מראש, כל תיאור, הגמישות, איך הוא מתרגם למשהו במציאות, גם היום זה לא... טוב, אז נמשיך בזה בסדר שם פעם הבאה, אבל זהו פעם הבאה, פעם אחרונה, נסגור את הפינה הזאת באלגנטיות, ואז נעבור על הנושא הבא, שאחרי זה יהיה בעזרת השם, אני מקווה שהנושא יהיה, טיעונים או הוכחות לקיום האל, שדנים בהם חלק סימוי שונים, חלק זה כל מיני, אז לדון בהם.
תודה רבה. למה זה רלוונטי? אם בכל מקרה אחרי זה צריך לדון אם הוא יצר איתנו קשר?
יהיה, שעה טובה. קודם כל, הנה חינמי, באמת, אם אני חושב שהטיעון ההיסטורי של המסורת, גם בפני עצמו, הוא מספיק טוב. אישית אני חושב ככה. אבל...
גם מה, מי אמר שהוא יצא
לך קשר,
אם אין דבר כזה, אז אני אולי זה סתם
אקסטאזה. לא, אבל אם אתה מחזיק חזק בטיעון ההיסטורי שאומר היה נס, והוא עבר לי בנאמנות, אז זה מספיק לי. למה צריך הוכחות בלי אמצעים, בלי היסטורי. ואני מסכים שיש איזה תוקף, וגם בראשונים זה די מוסכם, שההוכחה והמסורת היא עומדת בפני עצמה. איפה זה כאן רלוונטי? א' זה רלוונטי למי שזה מעניין אותו, ב' זה רלוונטי גם בעוד אופן, כי יש קשר בין הדברים. כלומר, אם אדם שחושב שההוכחות לקיום האל, או פוחד מאוד עליהם, יש להם תוקף והם משכנעות על עצמם, אז הקבלה של סיפור התנ"ך הוא נהיה ברסוד יותר. כן, כי אתה אומר, אם בבינתן שה... מה?
זה מה ששלום אמרתי.
יכול להיות, יכול להיות. שבינתן שמסתבר, או יש קצת חזק להגיד, שיש בורא לעולם מכל מיני הוכחות שיש, אז מלא, כשאתה בא לדון על סיפור הנצאים מצרים, אז הוא אומר, טוב, אותו אחד שכבר, כאילו... אותה אופציה שהיא מסתברת, היא פונה, היא הגיונית לנו, אז היא א' וג', אמרה פה, אמרה שם, אמרה כל הדברים, אבל זה לא מתחיל הפוך, שאומרים, זה מה שלא שמענו כמותו אי פעם, אבל עכשיו אני מסכים שאם ההוכחה ההיסטורית, מי שקיבלת עד הקצה, אז הנה חנמי, באמת הוא לא חייב את הדבר הזה.
אבל יש פער מאוד גדול בין אלה שהראשונים מנסים להוכיח, לבין שמדברים
כאדם. נכון, נכון, אני מסכים. אבל עדיין, ברגע של זה, כן, כן. כלומר, ברגע שאם הקיום שלו מחויב, אז כן, עכשיו לחדש, מכניסים חידוש שהוא גם מדבר איתנו, בסדר.
מחידוש יותר גדול.
הוא קיים בגלל א' וג' ולכן ככה הסורים בלי קשר. ובתיאור, התיאורים, ההוכחות למה שהוא אמר, אז הם גם כן חזקים, עומדים